ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה אחרונה בדף חף עמוד ב' במשנה. שוב פעם, אנחנו מתחילים מחף עמוד ב', שורה אחרונה, המשנה. לפני שנתקדם בתוך הטקסט, אנחנו נסתכל בשוליים, יש לנו כותרת נושא, וכתבנו מכירת וסחירת בתים ושדות לגויים באזורים שונים. במבנה כתבנו, אחרי ההדגשה של הפס הכפול, אנחנו עם הפס הכפול נדגיש ארץ ישראל, סוריה, חוץ לארץ. המשנה, אין מזכירים להם, כוונה לגויים, בתים בארץ ישראל, ואין צריך לומר שאסור שדות, שאסור להזכיר שדות לגויים בארץ ישראל. אולי מיותר לציין שהחומרה היתרה תביא לידי ביטוי בארץ ישראל. ככל שאנחנו נתרחק מארץ ישראל, רמת החומה תרד. ובסוריה, אנחנו ממשיכים לחף א' עמוד א', מזכירים להם בתים, אבל לא שדות. כפי שאתם יכולים לנחש כבר, שההתייחסות שלנו לשדות היא התייחסות מחמירה יותר מבשל בתים. וכמובן במהלך הלימוד והסוגיה אנחנו נפנח ונפרש את הדברים. ובחוץ לארץ מוכרים להם בתים, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים אפשרות למכירה, מוכרים להם בתים ומזכירים שדות, דברי רבי מאיר. ביחס לרבי מאיר, אנחנו עכשיו נעבור לרבי יוסי שהוא יותר מקיב. רבי יוסי אומר, בארץ ישראל מזכירים להם בתים, אבל לא שדות. לפי התנא קמא, לא היה שום אפשרות להעביר נכס לגוי בשום צורה. לפי רבי יוסי, השכרה כן, אבל רק בתים, לא בשדות. ובסוריה מוכרים בתים, שוב פעם הקלה, לפי התנא קמא לא ראינו שום מכירה בסוריה. לפי רבי יוסי, מכירה כן, אבל בבתים, ומזכירים שדות. וגם בנקודה הזאת, לפי התנא קמא לא היה אפשרות להשכרת שדות, לפי רבי יוסי כן, בסוריה. ובחוץ לארץ מוכרים אלו ואלו, מכירה לא רק של בתים אבל גם של שדות. יש כאן המשך למשנה. אף במקום שאמרו להזכיר, לא לבית דירה אמרו, אלא כמחסן לעיצים בטבן. מפני, למה לא להזכיר כמגורים? מפני שהוא מכניס לתוכו עבודת כוכבים, שנאמר לא תביא תועבה אל ביתך. אז כדי למנוע עבירה הזאת, אז אנחנו אומרים שאי אפשר, אפילו כשמדובר בהשכרה, אבל לא לבית דירה. למחסן הם לא יביאו את הפסלים. ובכל מקום לא יזכיר לו את המרחץ, בפני שהוא נקרא על שמו. אנחנו נמנענו בשלב הראשון להסביר פרטים במשנה, רק רצינו להעביר את התחושה הכללית בקריאה ראשונה. אבל עכשיו אנחנו נעבור על קטעי המשנה דרך רש"י. חוזרים לסוף חף עמוד ב', רש"י דיבור מתחיל, אין, בתחילת הפירוש על המשנה, אין מזכירים בתים. ראינו את זה לפי דברי רבי מאיר התנא קמא, שאין מזכירים בתים בארץ ישראל, רש"י כותב, אין מסכים בתים לעובדי כוכבים בארץ ישראל, גזירה משום מחירה, דאיסור דאורייתא היא, שנותן להם חניה בקרקע. המושג הזה ראינו בשיעור הקודם, על פי הפסוק לא תחנם, לא תיתן להם חניה בקרקע, אחיזה בקרקע. אז מה יוצא מזה? שלא אפילו מסכים, כי אם אנחנו נתיר השכרה, תבוא לידי מחירה, ומחירה זה כבר ישירות עבירה דורייתא. אז רבנן גוזרים דינים דרבנן להגן מפני עבירה על דין תורה. ואין צריך לומר שדות, דאיכא תרתי לאיסור, כי למפרש בגמרא, גמרא תסביר מהם השניים, שני האיסורים הקשורים לקרקע, בניגוד לבתים שאין שני איסורים, יש רק איסור אחד. סוריה, ראינו במשנה שיש קצת הקלה לגבי סוריה, כלומר לא מתייחסים לסוריה, למרות שזה צמוד לארץ ישראל, לא מתייחסים אליו כארץ ישראל. מה זה סוריה? ארם צובה, הוא סמוכה לארץ ישראל, וכבשה דוד, כלומר דוד המלך, וחיברה לקדושת ארץ ישראל, שלא על פי הדיבור, ובלא 60 ריבו, וקרי לכיבוש יחיד. אז ממילא, מאחר שזה לא אותו רמה של קדושה של שראינו אצל ארץ ישראל, אז יש מקום להקל. ורש"י ממשיך בחף א' עמוד א', מזכירים להם בתים בסוריה, וזה שוב פעם נדגיש שזה קל יותר מארץ ישראל, שראינו אין מזכירים בתים בארץ ישראל, אבל בסוריה מזכירים להם בתים. רש"י כותב, ולא גזרין עתו מחירה. לא אומרים בסוריה שאם אני אזכיר להם בית, אני אבוא למכור להם בית. דאינמי עתי לידי מחירה, אפילו אם אני כן אמכור לו בית בסוריה, לא עבר דאורייתא. דכתיב לא תיתן להם חן וחניה, כוונה על פי הפסוק לא תיתן להם, לא תחנם, ומזה דרשנו לא תיתן להם חן או חניה. בארץ ישראל כתיב בחשיבה חניתה, חשוב, וממילא עבירה על כך עבירה חמורה. ומי הוא? מחירה לכתחילה לא. במשנה ראינו רק מזכירים להם בתים בסוריה, אבל לא אומרים מוכרים להם בתים, למרות שאמרנו כעת שאפילו אם אני כן מוכר, אני לא עובר דאורייתא. למה לא מוכרים בסוריה? דגזרינן משום מחירה בארץ ישראל. אם אני אתיר מחירה בסוריה, אני אבוא להתיר מחירה בארץ ישראל, וזה כבר איסור דאורייתא. אבל לא שדות, רש"י ממשיך, דאיכא תרתי לאיסורא, נמתין לגמרא. וחוצה לארץ, דמרחק, ולקה למגזר מחירה, דהתם עתו מחירה דארץ ישראל, מאחר שזה מרוחק מארץ ישראל, אז אין סיבה לעצור, לאסור מחירת בתים, כי אם אני אמכור בית לגוי בחוץ לארץ, זה לא אומר שאני אבוא לידי מחירת בית לגוי בארץ ישראל. רש"י ממשיך, מוכרים בתים ומזכירים שדות, זה מה שאמרנו כעת בעניין חוץ לארץ, אבל מחירת השדות לא, כיוון כתרתי גזרינן. אנחנו שיש שני איסורים בקשר לשדות, אז כאן יש מקום עדיין להחמיר. רש"י אומר, תאמה דרבי יוסי מפרש בגמרא. ראינו שרבי יוסי הוא יורד מדרגה בחומרה ומכיר קצת יותר מהתנא קמא. רש"י ממשיך, אף במקום שאמרו להשכיר בתים, לא לבית דירה אמרו, אלא להשתמושי באור בציבי, זה עצים וטיבנה וטבן, כמין מחסן. מפני שנקרא את השמוע, אמרנו שבכל מקום לא מזכירים בבית המרקץ לגויים, בתנאי שנקראת השמוש והרואה שמחממין בשבת, אומר שהבלנים שלוחים של ישראל הן. כמובן זה בעיה של מלאכת שבת, ואנחנו לא רוצים שאנשים יחשבו שהיהודים משלחים גויים לחמם מים בשבת. רק לשם דיוק, לא אמרנו שלא התכוונו לומר שאם גוי יחמם מים זה נקרא איסור דורייטה, אבל יש בזה איסור של אמירה על יקום, של מלאכות שגוי עושה עבור יהודי בשבת, הרי יש בזה איסור. הגמרא, מאי אין צריך לומר שדות. תשימו לב, יש פה שאלה ארוכה. מה פשר החומרה שראינו אצל שדות מעבר לבתים? שאם אני אומר שיש איסור מסוים לגבי בתים, אין צריך לומר שאותו איסור יתקף אצל שדות, כי יותר פשוט להחמיר בשדות. למה? אילי מה משום דעית בה תרתי שתי סיבות לסור, חדה חניית קרקע. אם ניקח לדוגמה ארץ ישראל, שיש איסור לא תחנם, אם אני מוכר קרקע שדות לגוי בארץ ישראל, אז יש איסור חניית קרקע, וחדה דקה מפקע ממעשר. אני מפקיע הפרשות תרומות ומעשרות. כלומר, אם השדה היה נשאר ברשות ישראל, אם אני מוכר את זה לישראל, אז היהודי שקונה הוא ידאג להפרשות תרומות ומעשרות, מצוות הנהוגות בארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ. אבל אם אני מעביר את זה לגוי, אז אני מפקיע את השדה מהמצוות האלו. אז אם אנחנו נציין שבשדות יש שתי בעיות, חניית קרקע והפקעה ממעשרות, ממעשות זה מילה כללי להפרשות שחייבים להפריש מהגידול. אי אחי בתים נמי איקה תרתי. למה אנחנו מקבלים רושם שבתים יותר קל מסדות? אבל בבתים יש גם שני איסורים, אחד חניית קרקע, אותו בעיה שראינו את השדות משום לא תחנם, ואחד את המפקד לה ממזוזה. הרי הגוי שיכנס לשם הוא לא ישים מזוזה. אם יהודי היה נכנס לשם, היה שם מזוזה. אז בזה שאני מוכר בית לגוי, אני מפקיע את הבית ממזוזה. אמר רב משרשיא, לא. זה לא מדויק לומר שבמחירת הבית אני מפקיע את הבית מזוזה. למה? מזוזה חובת אדר הוא. זה חובה שמוטל על האדם שגר שם. זה לא חובת הבית. רש"י כותב חובת אדר הוא ולא חובת הבית. הלכך, לקה הפקעתה, בזה שאני מוכיר את הבית לגוי, אני לא מפקיע את הבית מהמצווה, תכתיב ביתך, ואנחנו דורשים דרך ביעדך. וזה הלכה שחל על מי שנכנס, על הגברה. אמר למי שנכנס ויוצא לתוכה, אז על רחמנה. אז המצוות מזוזה, זה לא דבר שבגלל שאני מוכיר את זה לגוי, אני מפקיע את הבית מהדין של מזוזה. זה בניגוד לשדה, בגלל שמכרתי את השדה לגוי, אז הבעלות של הגוי מפקיע את עצם השדה מחובת הפרשות מה שגודל בה. בסוריה מזכירים בתים אבל לא שדות. מה ישנה מחירה דלא, מחירת בתים בסוריה? אמרנו לא, רק מזכירים. מה, למה? משום מחירה דארץ ישראל. אני לא רוצה להתיר מחירה מכירת בתים בסוריה, כי אני אבוא למכור בתים לגויים בארץ ישראל. איהכי מסחירות נמי נגזור. יש מקום לאסור בסוריה השכרת בתים שאתה מתיר. יש לאסור השכרת בתים בסוריה לגויים. עתו שכירת בית לגוי בארץ ישראל. וכבר אמרנו שאין משכירים בתים בארץ ישראל, אז למה כן מתאים להשכיר בתים בסוריה לגויים? הגמרא עונה, היא גופה גזרה. כלומר, שכירת בית בארץ ישראל לגוי, האיסור הזה הוא איסור, הוא גזרה, הוא איסור דרבנן, עתו מכירת בית בארץ ישראל. ועכשיו, אם אנחנו נפנים שהשכרת בית בארץ ישראל הוא עצמו איסור דרבנן, בנן נקום ונגזור גזרה לגזרה, ועכשיו אתה רוצה למנוע ממני השכרת שדות, השכרת בתים בסוריה, כי עתו השכרת בתים בארץ ישראל. אבל השכרת בתים בארץ ישראל עצמו איסור רק דרבנן, ויש כלל ידוע שלא גוזרים גזרה לגזרה, לא גוזרים, לא יוצרים איסור דרבנן עתו אדם שיבוא על עוד איסור דרבנן. זה לא, זה כבר מרחיק לכת. שואלת את הגמרא, והשכירות שדה דבסוריה, הרי אמרנו שאסור להזכיר שדה בסוריה, למה? לכאורה אני אוסר שכירות שדה בסוריה, כי אני אבוא לידי שכירות שדה בארץ ישראל. בגזרה, לגזרה היא וכגזרינן. שוב פעם, אנחנו אוסרים השכרת שדות בסוריה, עתו השכרת שדות בארץ ישראל. ובארץ ישראל שכירות אסור, עתו מכירה. ורואים שבכל אופן כן גוזרים. הגמרא עונה, הטעם לאו גזרה הוא. מה שאמרנו בקשר לסחירות שדות בסוריה, זה לא כמו שאמרנו לפני דקה שעשרנו סחירות שדות בסוריה עתו השכרת שדות בארץ ישראל. לא כן, אני אוסר השכרת שדות בסוריה עתו מכירת שדות בסוריה. ומכירת שדות בסוריה זה אינו גזרה, זה איסור דורייתא, ואנחנו נראה למה עוד מעט. אז רק נחזור לגמרא, שהיא הגמרא מאוד בקיצור, אבל חתם בנושא השכרת שדות בסוריה לאו גזרה היא. שוב, זה לא המשפט הזה, לאו גזרה היא, זה לא על ההשכרה, אלא זה אומר שהשכרת שדות בסוריה זה לא עתו עוד גזרה, אלא זה עתו דבר שאינו גזרה, זה עתו מכירת שדה בסוריה. ומכירת שדה בסוריה הרי זה כבר איסור דורייתא. כסבר, כיבוש יחיד, ראינו התייחסות לזה ברש"י מקודם, כיבוש יחיד, מה שדוד המלך כבש את סוריה, שמי כיבוש, כלומר זה הופך את סוריה להיות בקדושת ארץ ישראל. אם יש קדושת ארץ ישראל, איך אני אוכל להתיר השכרת שדות בסוריה? אם אני אעשה כך, אני אבוא, אדם יבוא למכור שדה בסוריה, וזה איסור דאורייתא. וזה הכוונה שחתם, מה שקראנו בשורה הקודמת, חתם לאו גזרה היא, כלומר מכירה שדה בסוריה זה לא, זה איסור דאורייתא, בגלל שכיבוש יחיד של דוד המלך היה כיבוש. אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, אז אם כן, אז למה בכל אופן אנחנו כן מזכירים בתים בסוריה הרי יש לך לחשוש אם אני אתיר השכרת בתים בסוריה, אני אבוא לידי מכירת בתים בסוריה. אז הגמרא עונה לשאלה הזאת שהעלינו, כלומר בין השורות יש לשאול, וכאן התשובה לזה. שדה בסוריה דעית בי תרתי גזרו בי רבנן. ציינו מקודם עניין סוריה, יש בעיה של לא תכנן ויש בעיה של הפקעת ההפרשות. אז בשדה שיש בצד החמור הזה שיש בה שני איסורים, אנחנו גוזרים איסור שכירות שדות בסוריה, אתו מכירת שדות בסוריה. בתים דלת בהו תרתי לא גזרו בהו רבנן. אז לכן לא אסרו שכירת בתים בסוריה, אתו מכירת בתים, למרות שבמכירה יש איסור דורייתא, בגלל השיטה הזאת שכיבוש יחיד שמי כיבוש. אבל שוב פעם, נכון שמכירת בתים בסוריה יש בזה איסור דורייתא, אבל זה לא מספיק חמור לגרום לנו לאסור השכרת בתים בסוריה, אבל השכרת שדות בסוריה כן גזרו. אנחנו נסתכל ברש"י, שמי כיבוש, אמרנו שזה הסיבה שאנחנו מחמירים בהשכרת שדות לגויים בסוריה, ובמכירה בסוריה איתה איסורה בין בתים בין שדות. אם כך, שכירות שדות בסוריה לאו גזרה היא משום שכירות בארץ ישראל, אלא משום מכירת שדות, כלומר בסוריה. דלאו גזירה היא, שוב פעם, מכירת שדות בסוריה זה אינו איסור דרבנן גרידה, אלא איסור הדורייתא. ומי הוא? לא אחמור ברבנן למגזר זכות דבתים, אתו מכירה. אנחנו נמשיך בגמרא. דיברנו כבר בעניין ארץ ישראל, דיברנו בעניין סוריה, עכשיו חוץ לארץ. בחוץ לארץ מוכרים להם בתים ומזכירים, אבל לא מוכרים שדות. הסבר, שדה דעית בי תרתי גזרו בהו רבנן, שבשדות שיש הפקעה מהפרשות, אם מדובר בארץ ישראל הפקעה מהפרשות ולא תכנים, אז גם בחוץ לארץ, למרות שאין האיסורים האלו בחוץ לארץ, גזרו בעניין שדות שלא מוכרים להם שדות. שוב פעם, לא מוכרים, אני מדגיש מוכרים בניגוד להזכרה שזה כן מותר, לא מוכרים שדות בחוץ לארץ, אתו מכירת שדות בארץ ישראל. בתים דלת בהו תרתי לא גזרו בהו ברבנן, ולכן והתירה תנא קמא מכירה בתים לגויים בחוץ לארץ. רבי יוסי אומר, בארץ ישראל מסכים להם בתים אבל לא שדות. ראינו רבי יוסי מקיד יותר מהתנא קמא, במקום שתנא קמא לא התיר שום אפילו השכרה, לא בתים לא שדות, רבי יוסי בארץ ישראל, רבי יוסי מתיר השכרת בתים בארץ ישראל. מה איתה? מה? למה השכרת בתים כן, השכרת שדות לא? שדות דעית בהו תרתי גזרו בהו רבנן, לסור אפילו שכירות שדות לגויים בארץ ישראל. בתים דלת בהו תרתי לא גזרו ברבנן, ולכן התירו שכירות בתים לגויים בארץ ישראל. ובסוריה מוכרים וכו', מה ראינו? לפי רבי יוסי שמוכרים בתים ומסכים שדות, אבל לא מוכרים אותם את השדות. מה הייתה עם מה? כסבר. למה יש אפשרות לפי רבי יוסי למכור בתים? הרי אני מעביר בעלות גמורה לגוי, אין בעיה בסוריה, כי כסבר כיבוש יחיד לא שמי כיבוש. לפי רבי יוסי, מה שכבש דוד בסוריה זה לא מעלה את המקום לקדושת ארץ ישראל. זה לא, אין לה דין ארץ ישראל, לכן אפשר להתיר מכירת בתים לגויים בסוריה. אבל בו בזמן ראינו שמכירת שדות לא. למה? ושדה דעית בתרתי גזרו ברבנן, לכן עשו מכירת שדות לגוי בסוריה, עתו מכירת שדות בארץ ישראל. בתים שאנחנו היתרנו מכירתן לגוי בסוריה, דלת בהותרתי, לא גזו ברבן, לא עשו מכירתן בסוריה. ובחוץ לארץ מוכרים לפי רב יוסי אלו ואלו, אפילו שדות. מה תימה? למה מותר אפילו למכור שדה בחוץ לארץ לגוי? כיוון זה מרוחק, לא גזרינן. זה רחוק מארץ ישראל, זה אין טעם, אין בסיס וסיבה לגזור. אמר רב יהודה משמע להלכה כרבי יוסי. אמר רב יוסף ובד שלא יעשנה שכונה. וכמה שכונה? תנה אין שכונה פחותה משלושה בני אדם. אז אדם יכול למכור לגוי אחד, אבל לא למכור לשלושה. שואלת הגמרא, אז אתה מתיר מכירה לגוי אחד? ולחוש דיל מאזיל אי ישראל ומזבין לך לעובד כוכבים, ואז איך אותו עובד כוכבים אחד שקנה ממך הוא מזבין לתרי, הוא יחלק את הנכס, הוא ישיר קצת עבור עצמו והשאר ימכור לשניים נוספים. אז נוצר פה שכונה, ואמרנו הוא בבד שלא יעשה לשכונה. אז שוב פעם, בזה שאני מכרתי לגוי אני מאפשר יצירת שכונה, בזה שהגוי שמכרתי לו הוא ימכור לו עוד שניים. אמר הבאי על לפני מפקדינן, כלומר המושג של לפני עיוור לא תיתן מכשול, זה על זה אנחנו מוזרים. על לפני דלפני לא מפקדינן, אבל כל כך רחוק שאם אחרי הפעולה שלי אז השני יפעול בצורה כזאת שיבוא איסור, זה מרוחק מדי. כל כך, עד כדי כך אנחנו לא חוששים. אף במקום שאמרו להזכיר, כבר להזכיר בתים, ביטוי הזה ראינו במשנה, ושם המשנה אמרה גם במקום שמזכירים בתים אבל לא לבית דירה, רק למחסן. הביטוי אף במקום נותן לנו הבנה שיש מקומות שאין מזכירים בתים. מכלל אפשר לדייק מהשתמשות בביטוי במקום, בכלל דעיקה דוחתה זה לא מוגרי, יש מקומות שלא מזכירים. עכשיו יש לנו במשנה שראינו שלמדנו מחלוקת תנאים, לפי איזו תנה יש מציאות כזאת שלא מזכירים בתים. אם ניקח לדוגמה רבי יוסי, האם יש כזה, יש, האם יש מציאות של איסור השכרת בתים אפילו שמדובר בארץ ישראל? לא, לפי רבי יוסי כל מקום, בכל מקום יש אפשרות כזאת של השכרת בתים. הרי רבי יוסי אמר שלוש שורות מראש עמוד פה, רבי יוסי אומר בארץ ישראל מסכים להם בתים. אז הביטוי הזה אף במקום שאמור להזכיר כאילו יש מקומות שלא מסכים, זה לא מתאים לרבי יוסי. אז לכן הגמרא ממשיכה לומר, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', וסתמה, כלומר הקטע הזה שבמשנה שאין שמות, זה סתם משנה, כרבי מאיר, שהוא סובר שבארץ ישראל אין כלל השכרת בתים. אז לפי רבי מאיר, שיש מקומות שמסכים, יש מקומות שאין מסכים, אפילו במקומות האלו שכן מסכירים, לא לבית דירה. דאי רבי יוסי, בכל דוכתא מוקרי, לפי רבי יוסי, כפי שאמרנו, הסברנו מקודם, בכל מקום, גם בארץ ישראל, כן מסכירים בתים. לכן, וזה חשוב, במיוחד לעניין פסק הלכה, שלדעת, לדעת איזו שיטה או כפי מי מובא הסתם משנה. ובכל מקום לא יזכור וכולי, אמרנו לא לזכור מרחץ בשום מקום. תניה, לפני שנתקדם רק נשים לב לנושא שכתבנו אותו בשוליים ממול, אנחנו גם מציינים עד סוף הפרק סידורי השכרה ועשיית עבודה משותפת יוסף וגוי נתונים. אחד, מרחץ ושדה. שתיים, קוטי ועקום. אז אנחנו נדבר על, נזכיר נכסים שונים, בתי מרחץ, שדות ואנשים שונים, קוטים מול עקום. קוטים, רק נציין בסוגיה שלנו, אנחנו מתייחסים אליהם לא כגויים גמורים, לאורך השס, לפעמים משתמשים בביטוי קוטי כביטוי חלופי לגוי, לנוכרי גמור. זה תלוי, ההתייחסות להם תלוי בהיסטוריה, האם התגיירו, כן או לא, האם היה להם גירות פעם, ורק התקלקלו במשך הדורות בשינוי התנהגות שלהם בעבודה זרה, או הגירות המקורית שלהם בכלל לא היה תקף. כעת, כפי שאמרנו, מה שחשוב לגמרא, לגמרא שלנו, הקוטי, וגם אגב ראינו את זה בסוגיות קודמות בעניין הפקדת בהמות אצלם או מכירת נשק להם, היה לנו התייחסות אל הקוטי בשונה להתייחסות לעובד כוכבים. בגמרא שורה שלישית, תניה, רבי שמעון בן גמליאל אומר לא יזכור אדם מרחצו לעובד כוכבים בפני שנקרא שמו כבן השאר ישראל, ועובד כוכבים זה שהזכרת לו עושה בו מלאכה בשבתות ובימים טובים. אם אני הייתי מזכיר להם, הגוי הוא, הרי הוא לא מצווה על שבת, אז הוא רוצה לחמם את המרחץ, יחמם את זה עבור עצמו. אבל מה יחשבו עוברי דרך, תושבי העיר שהם הם לא בקים בפרטים? הם יחשבו שהפעולות, יישואי מלאכה שהגוי עושה בשבתות, הוא עושה זה עבור הישראל ובשליחותו. זה כבר בעיה. יש איסור בכך, ואנחנו לא רוצים ליצור, נקרא לזה, מראית העין, או חשדות בפני הציבור במתרחש שם. אז מה עשינו? גזרנו, אל תזכיר בית המרחץ לגויים. אבל לקוטי מאי, מה בקשר להזכרת מרחץ לקוטי? שרי. אז יש לשאול, קוטי אמר עביד בי מלאכה בחודו שומרית, עזוב את שבת, בסדר, נסכים שהוא הקוטי הוא לא יעבוד בשבת, אבל קוטים הם לא שומרים על הגבלות המלאכות בכל המועד. ואם אני מזכיר בתי מרחץ לקוטים, הם יעבדו מלאכה בכל המועד. הגמרא עונה, בחודו של מועד ענה נמי עבדינן, נכון שיש איסורי מלאכה, אבל לא כמו שבת. אז אם יהודי הוא בעל מרחץ, הוא עצמו יכול להחים את המרחץ בחול המועד. אז אין סיבה לאסור השכרת בתי מרחץ לקוטים. אבל יש לנו קושיה, כמה שורות, לפי שציינו בצד. אבל שדהו, לעובד כוכבי מי, להזכיר שדה לעובד כוכבים, נגיד בחוץ לארץ, שאין שום בעיה של חנייה בקרקע. אז מה אתה אומר על זה? שרי, מותר. מי טיימה? למה מותר להזכיר שדה לגוי בחוץ לארץ? אריסותי כאבין. מבחינת השם רע או המראית עין, אין. כי גוי שעובד בשדה, בבעלות יהודי, הרועים יגידו שהוא עובד בתור אריס, אריס שדה, והוא עושה את זה בשביל עצמו. אז אם הגוי עובד בשביל עצמו כדי להרוויח את את האחוזים שלו, אז אין בעיה. אז אם כן, מרחץ נמי, למה אסור להזכיר מרחץ לעקום? גם במרחץ נגיד אריסה, אריסותי כאבין. מה שהוא מפעיל את המרחץ זה כדי לקבל את האחוזים שלו. הגמרא עונה, אריסה דמרחץ לא עבדי אינשי. זה לא מפורסם, לא עושים כזה, זה לא, לא, לא נוהגים לשתף לשתף אנשים בפעילות מרחץ במסגרת אריסות. ממילא, אם אני מזכיר מרחץ לגוי, עדיין הם יחשבו שהוא עושה עבודה בשליחות הישראל. אז אין שוב פעם נזכיר, בעניין שדות יש מנהג אריסות, אבל לא אצל, אין הסדר של אריסות בעניין בתי מרחץ. תניה, רבי שמעון בן אלעזר אומר, לא יזכיר אדם שדהו לקוטי, מפני שנקראת על שמו, וקוטי זה עושה בו מלאכה בחולו של מועד. אז ומה יהיה? ואולי מותר לציין שמלאכת חקלאית בחולו של מועד זה אסור לישראל, לא כמו חימום מרחץ בחול המועד שזה מותר לישראל. אז אם אני אזכיר שדה לקוטי, הוא יעבוד בשדות בחול המועד, ואנשים יחשדו שהוא עושה בזה בשליחות ישראל. זה שהקוטי עושה מלאכות זה בשליחות ישראל. אבל עובד כוכבים מהי? בעניין השכרת שדה לעובד כוכבים, שרי די אמרי, כפי שאמרנו מקודם, אריסה אריסותי כאביד. אי הכי קוטינמי אמרי אריסה אריסותי אביד. למה רב שמעון לזה אוסר השכרת שדות לקוטי? בגלל שזה ישליך רעות על הבעלים היהודים. למה? כמו שאיתרנו השכרת שדות לגוי על סמך אריסות, גם אם אני אזכיר את השדה לקוטי והוא עובד בה בכל המועד, זה לא יגרום חשד על הפעלים היהודים הישראלים. הגמרא עונה, אריסותה לרבי שמעון בן אלעזר לטלי. שמעון בן אלעזר פה שאמר לא להזכיר שדות לקוטי, אין לו את נגיד ההקלה או הטיעון שיגידו זה אריסות. רק נזכיר שאנחנו המשכנו לדף חף בית עמוד א', רבי שמעון בן אלעזר אסר השכרת שדות לקוטי בגלל עשיית מלאכה בחול המועד, בו בזמן רק לקוטי יש איסור השכרת שדות, לגויים מותר להזכיר. אז למה אסור לקוטי? אומרת הגמרא פה שוב פעם, כי רבי שמעון בן אלעזר אין לו את ההסבר או האפשרות לתלות באריסות. ורש"י שורה ראשונה אומר, אריסותא לרבי שמעון בן אלעזר לטלי, ואי דנקת קוטי, זה שהוא הזכיר האיסור היצוקותי, דמשמע אהובי כוכבים שרי, שבכל זאת מותר להזכיר שדה לגוי, לאו תמה משום הריסותה. זה לא השיקול אצלו, אלא משום דאמרינן לי, אם אנחנו אומרים לגוי, לא תעשה במלאכה בשבת, וציית, הוא יקשיב לך, בניגוד לקוטי. עוד מעט נראה את זה. נחזור לגמרא. אלא עובד כוכבים, מה הייתה עם המותר? למה יש אתר להזכיר שדה לעובד כוכבים? הרי אם אתה מוריד את הטענה או התליה באריסות, אין אריסות לרבשים לתלי, אמרנו, אז למה כן מותר להזכיר שדה לעובד כוכבים? הרי הוא יבוא לעבוד בשבת ויגידו שהוא עושה זה בשליחות היהודי. הגמרא עונה, למה מותר בכל אופן להזכיר שדה לעובד כוכבים? דאמרינן לי וציית. כפי שראינו ברש"י, אם אומרים לגוי, לעקום, אל תעשה מלאכה בשבת, תשבות בשבת, אז ממלאכת השדה, הרי רק במאמר מוסגר אסור לגוי לשמור שבת, אבל הוא יעשה, הוא ייסע באוטו שלו, אבל עיקר שהוא לא יעבוד בשדה. אז אם אנחנו מצווים אותו, הוא ישבות מעבודת השדה, וצייק כבר הוא יקשיב לך. אבל עכשיו, מה עם הקוטי? למה לא אותו דבר אצל קוטי? בוא נתיר השכרת שדה לקוטי ונגיד לו, נצווה אותו, אל תעשה מלאכות בחול המועד. הגמרא שואלת, קוטי נמי, אמרינן לי וצייק, למה לא? אבל ובכל זאת אתה אסרת, רבי שמעון לעזור אסר השכרת שדות לקוטי. הגמרא עונה, קוטי לא ציית, הוא לא יקשיב לך בקשר להשבתת מלאכות בחול המועד. דאמר הקוטי איתו נגד הישראל, ענה גמיונה תפי מנח, אני יודע את התורה יותר טוב ממך. רש"י הזכיר מקודם הבעיה או האיסור של עבודה בחול המועד. קוטי, למרות שהוא לא יעשה מלאכה בשבת, אבל האיסורים מלאכה בכל מועד זה תוצאה ממה שנקרא מדרש סופרים, דרשות חכמים. קוטים ידוע לא מקבלים דרשות חכמים, דרשות חכמינו, תורה שבעל פה, הם לא חוששים מזה. אז אם אתה אומר לקוטי, אל תעבוד אל תעשה מלאכות השדה בכל המועד, מה פתאום, אין כזה דבר, אני יותר מלומד ממך. שומת הגמרא, אי הכי שהקוטי יעשה מלאכה בכל המועד, מהי איריה מפני שנקראת על שמו? למה אסרת ההשכרה בגלל בגלל החשד שאנשים יגידו שעושה את זה, עושה מלאכות בשליחות ישראל? תיפוק לי משום לפני עיוור לא תיתן מכשול. בברייתא שראינו אצל רבי שמעון אלעזר אמר שיש איסור להזכיר שדה לקוטי בגלל שנקראת על שמו של היהודי, ואמרנו שזה זה אומר שאנשים יגידו שהוא עושה מלאכות בכל עמי בשליחות הישראל. תגיד משהו, יש איסור אחר. אם אני מזכיר לו שדה, אני נותן בפניו מכשול לעבוד, שהוא עכשיו יעבוד בשדה בכל המועד. אז עליי לא למכור לו מדין, לא, לפני עיוור לא תיתן מכשול, מאחר שהקוטי מצווה על יישום מלאכה בכל המועד. אז למה במקור רבי שמעון הזה הדגיש מפני שנקרית שמו? הגמרא עונה, חדה ועוד כמר. באמת שני הדברים הם תקפים. חדה, יש איסור להזכיר לו שדה משום לפני עיוור, ועוד מפני שנקרא את השמו. כעת יש לנו סימונים חדשים בשוליים תחת הכותר מבנה. יש רואים פה מעוין, הם שני לשונות במה איתיר רבה בניין גוי וישראל שעסקו בעבודה משותפת. אחד לגבי שבת, שתיים לגבי אורלה. הלשנה הראשונה, אנאו מוריקאי, זה לא אנשים ממידה מסוימת, אלא הם זורעי גינות בקוקום. ועובד כוכבים נקית בשבתה, ישראל בחד בשבתה. הגוי יחרוש ויזרע ויקצור בשבתות, והישראל בחד בשבתה, בימי ראשון. רש"י כותב, מוריקאי, זורעי גינות קרקום, נקי בשבתה, לחרוש לזרוע ולקצור. אנחנו לא מפרטים יותר מדי כדי לתת מקום לגמרא לדון בדבר. אתו לקמי דרבה שרה להו, רב אומר לזה בסדר, הגוי הוא עושה את המלאכות בשבת והישראל עושה אותם בימי ראשון, אין בעיה. איתיבי רבינה לרבה, ישראל ועובי כוכבים שקיבלו שדה בשותפות. רש"י כותב שקיבלו שדה באריסותן מבעל הבית, ומי שקיבלוה הוטלה על שניהם לעסוק בה ביחד. אז יש לנו הסדר של סידור אריסות, שניים קיבלו את זה על עצמם, ישראל וגוי. לא יאמר ישראל לעובי כוכבים, טול חלקך בשבת ואני בחול, כי בזה הגוי נעשה שלוחו של חצי היום שהיה מוטל על היהודי. אז שוב פעם, לא יאמר ישראל לעובי כוכבים, טול חלקך בשבת. הרי בעיקרון הם היו צריכים לעבוד ביחד בשבת, אז בזה שהיהודי אומר לגוי, אתה תעשה לבד בשבת, אז החלק שלי אתה עושה בשבת, ויהפך בחול, אז אסור לעשות את זה. ואם ייתנו מתחילה מותר, כלומר אם לפני שבכלל נכנסו להסדר, קודם שהוטלה עליהם הם ייתנו, אז אם כן, הישראל לא קיבל כבר מראש, הוא לא קיבל על עצמו עבודה בשבת. לכן אם ייתנו מתחילה לפני שקיבלו על עצמם האריסות, אז מותר שהגוי ייתנו מראש, לפני קבלתם, לפני התחייבותם, הגוי כבר מראש הוא עושה בשבת בלעדי, ותמועת שבת היהודי עושה ביום חול בלעדי. ואם באו לחשבון, אסור. רש"י כותב, ואם באו לחשבון, לאו איתנו מתחילה קאי. המשפט הזה זה לא המשך המשפט הקודם לו, ואם איתנו, אלא מילתא באנפי נפשה אי. כלומר, אם קיבלו סתם ועשו סתם, ואילו עובד כוכבים בשבת וישראל בחול, ולא ציבו ישראל, ובאו לחשבון לאחר זמן לומר כמה ימי שבת נטלת אתה ואני אתול כנגדן ימי חול, אסור. רש"י ממשיך, תשכר שבת הוא נותן, דגל לידעתו דובי כוכבים שלוחו היה. בזה שהוא בשעת החשבון הוא אומר כמה שבתות ואתה תיקח אותם ואני כנגדן אתול ימי חול, זה מראה, מגלה שכל העבודות של הגוי בשבתות היה בעצם בשליחות הישראל. אז נסכם, מה היינו פה? היינו גוי ויהודי שהגוי עבד בשבתות, הישראל עבד בימי ראשון, רב אמר אין שום בעיה, וכאן רואים שלא פשוט, שזה כן בעיה. הרי כתוב פה ישראל ועקבים במקור, שיבוש שותה וישראל בשותפות, לא יאמר ישראל ועקבו אחר כשבילה וכו'. יחסיף, ובכך רבה התבייש, כי הוא פסק נגד, נגד הלכה, נגד מה שמובא בברייתא. לסוף, עגלי מילתא, התברר אחר כך, המקרה שהגיע לרבה, זה היה גם מוזכר בברייתא, דאיתנו מעיקרא אבו. אלו השניים, המוריקאי האלו, שהגיעו בפני רבה, היה להם הסדר שמראש ייתנו, לפני שקיבלו לעבוד באותו שדה, שהגוי הוא יעבוד בלעדי בשבתות, והיהודי ייקח יום מימי חול לעבוד בלעדי כנגדו. שוב פעם, לפני שנכנסו לשותפות הזאת. עד כאן היה לשנה ראשונה. רב גביה מבית טיל אמר, הוא אומר שהמעשה שתיארנו מקודם לא היה, אלא משהו אחר. ענו שתילי דעולה אבי. האנשים שהוא עסקו לטפל בנטיית עצים, השתלת שתילים של עולה, עצי פרי, בשנים ה... שלוש השנים הראשונות שלהם, הפירות האסורות. רש"י כותב, אל השתילי דעולה אבי, ישראל ועובי כוכבים קיבלו שדה בשותפות לנוטעה, ויתלו החצי בין שניהם, ונתעשה כובי כוכבים כל צורכו שני השנים של שני עולה ואוכלן. ישראל קיבל שלוש שנים אחרות כנגדן ואוכלן. נחזור לגמרא, והגמרא מתארת מה שקראנו עכשיו ברש"י. שוב פעם, הנאו שתילי דעולה אבו, ולא עניין של שבת ימי חול, אלא משהו אחר לגמרי. עובי כוכבים אחיו שני דעולה, וישראל שני דעתרה, עתו בקמי דרבה שרה להוא. רבה אמר, בסדר, סידור מותר. רש"י כותב שרה להוא, דעתר גמור אבי, דעה, אף אגב, דקיבלו יחד לחתחילה, ואמר לו ישראל, היי אתה עובד בשלוש שנים הללו, ואני שלוש אחריהם, ואין כאן איסור שליחות הישראל, נמי שרי לעובדה. אין איסור לעבוד בשתילי, לטפח שתילים כאלו צעירים, ואם משום אכילה שישראל אוכל כנגדן ונמצא נהנה מפירות עולה שמוכן, אין זה נהנה, שכן המשפט שנה שזה עובד, הוא אוכל. זה לא כאילו הישראל בזה שהוא אוכל בשנים, בשלושת השנים השניות, הוא נהנה מפירות העולה, הרי עולה, כלומר, ודאי עשו בהנה, אבל אכילת הישראל בשנים הבאות זה בגלל שהוא עובד באותם שנים. אז לפי רב גביה, הסיפור שבא לפני רבה כך היה. הגמרא שואלת, והעותבי רבינה לרבה. אבל אנחנו יודעים שרבינה הקשה קושיה לרבה. מה? והוא הקשה קושיה לרבה מהלכות שבת. כנראה הדין שבא לפני רבה היה בעיה של הלכות שבת, לא עורלה. הגמרא עונה לסיועי סייעי. רש"י כותב, לסיועי סייעי, מדיקתני ייתנו לכתחילה מותר, בעניין שבת, אלמה, כי לקה איסור שליחות דמלאכה, שרי, ואף אגב דמת יענה לישראל ועדין לעולה. אם אתה מוריד את הבעיה של שליחות, ונשאר רק שיקולים של הנאה, רואים שאפילו בעניין שבת זה מותר. אז גם אצל העולה, כמו שהסברנו מקודם. שואל את הגמרא, אז אתה אומר עכשיו שרבינה דווקא הביא סיוע לרבא, והאיכסיף עברנו מקודם שרבא התבייש. מי שמביא לך סיוע זה לא סיבה להתבייש. הגמרא אומר לא היו, והוא אומר להם, רבא מעולם לא התבייש. זה פשוט הרב גביע תוקף או דוחה את הלישנה הראשונה. הוא בין הפרטים הוא אומר שאף פעם לא היה בושה מצד רבא. היא באה להור, ממשיכה הגמרא, סתמה מאי, רשי כותב סתמה מאי, שקיבלו סתם ויעשו סתם עובדי כוכבים בשבת וישראל בחג בשבת, ולא אמר ישראל מעולם תולת את שבת ואני בחול. מהו לחלוק סתם בשווה ולא יזכיר את השבת? בניגוד למה שראינו מקודם, וכאן את רש"י מקודם במקור שלנו, ואם באו לחשבון עשו שמה, הוא הזכיר שבת. אבל פה אם אתה לא מזכיר, מה הדין? הגמרא עונה, תשמע, אם ייתנו מתחילה מותר. אפשר לדייק, סתמה אסור. בשאלה שלנו פה, סתמה מאי, קראנו את הרש"י, הם אמרנו לא היה התניה מראש מה היה הדין אם הכל היה באופן סתמי כמו שראינו ברש"י. אז ניתן לדייק שרק אם יש התניה מראש תולתה שבת ואני חול לפני שנכנסים לשותפות, אז מותר. אבל להיכנס בשותפות בלי התניה מראש אסור. אימה סיפה. אז אם אתה כבר מתייחס למקור מקודם, תמשיך בספר, כתוב אם באו לחשבון אסור. ורש"י כותב פה, ואם באו לחשבון הזכיר לו ישראל של שבת באותה חלוקה וגלי דעתי דשלוחי הוא, במקרה כזה זה אסור. הסתמה, אם הקשר ביניהם היה בלי שום אזכור של שבת, מותר. אז אם אתה מדייק מהרישה, אתה מגיע למסקנה שסתם אסור. אם אתה מדייק מהסיפה, אתה מגיע למסקנה שסתם מותר. אלא מאה לקה למשמינה, מהמקור שציטטנו מקודם, אין לנו מסקנה בעניין סתם. ולכן מכאן אין תשובה מבחינת הגמרא לשאלה של סתמה מאי. ובכך זכינו בסייעתא דשמיא לסיים הפרק ראשון של מסכת עבודה זרה, ובעזרת השם בשיעור הבא דף כ"ב אנחנו נתחיל פרק שני, פרק אין מעמידים. עד כאן שיעורנו להיום.